שהוא טוען, הוא התחיל אותה בקטע, בתחילת הקטע, או בקטע הקודם. דורנו הוא דור נפלא, דור שכולו תימהון. ו... שלום. שלום, שלום, אני רק הרגע עסוק, אני אתקשר אליך אחר כך, בסדר? כל טוב. כן. אז כמו שאמרנו, הוא עכשיו בקטע הזה מסביר מה הקשיים או מה התימה שמכריחה אותנו לומר שיש לנו עסק, כמו שהוא אמר, עם דור, עם דור נפלא, דור נפלא במובן של פלא, בלתי מצוי לחלוטין. אז והטענה שהוא טוען, כן, שהוא לא ירד, כן, אלא ההפך, הוא עלה עד המקום שלפי אותו הצביון שהוא הורגל בו עד כה, שיביט על ידו על החוק והמשפט, על המסורת והאמונה בכלל, על כל טהור וקדוש, על כל אמת גדולה ונצחית, נצחית ואלוקית אשר במושגים, מפני מיעוט העבודה בתלמודם של יסודי הרגש והדעת שבמרחב התורה, אז כל הדברים האלה, דהיינו החוק והמשפט, המסורת והאמונה, הדברים שהם תיאורים וקדושים, הוא עם הזהב ושונה הקטם הטוב. זאת אומרת, הפירוש הוא מה שצריך להיות נראה כל כך חשוב, לא נראה כך. עד שנדמה לו שהכל הוא שפל הרבה מערכו. זאת אומרת, הצורה שבה הדברים נראים, הם נראים בצורה מושפלת. וכמו שהוא אומר, הוא נתגדל ועלה בפעם אחת, כמו שדיאגנו, העלייה שלו היא לא עלייה בתהליך. הוא נתגדל ועלה בפעם אחת, הצרות מרקו, שטפו, נתנו לו לב מתנה ומוח הוגה, מחדש ואף, ולא יוכל לעמוד בשפל. זאת אומרת, יש לך פה עסק עם דור, כמו שהוא אומר, שלא מסוגל לחיות במצב של שפלות. כנפיים עשה לו רוחו. בבקשה?
יש לי שאלה.
כן.
איך הצרות מרוממות את הדור שלי?
לא, קודם כל לא כתוב שהן מרוממות. כתוב שהצרות מרקו, שטפו, נתנו לו לב מתנה ומוח הוגה. לא כתוב שהן מרוממות. כתוב שהצרות ממרקות. זה פשוט. צרות ממרקות. איסורים, יש ביטוי, איסורים ממרקים. אדם שעובר איסורים, האיסורים ממרקים אותו.
איך
זה עובד? זה דבר פשוט, שאיסורים ממרקים. אדם שעובר צרות, הצרות משפיעות. האדם שעובר איסורים, הוא שואל את עצמו, למה זה קורה לי? למה זה קורה לי? אז האיסורים ממרקים. האיסורים מנקים. אדם שעובר, זה כתוב בספרים, לא על אף אחד. אבל אדם עובר שאיסורים בעולם הזה, זה מוריד לו מה חשבון, מה? כתוב. ההפך, כתוב שצדיקים, הצדיקים הקדוש ברוך הוא עשה איתם חסד, שהם לא צריכים, לא יהיו צריכים לסבול לעתיד לבוא, הם סובלים בעולם הזה. אבל הם צריכים, למה? כי הם צריכים לעבור איזשהו סבל. יש חטאים שאדם עושה. איסורים הם מרקים, זה כלל ידוע. האיסורים הם מרקים, זה מה שהוא אומר, הצרות מרקו, שטפו, לא רק מרקו אותו, אלא גם שטפו אותו, גם ניקו אותו. עד נתנו, למה הוא זכה? הוא, כמו שהוא אומר, נתנו לו לב מתנה ומוח חוגה. זאת אומרת, כשאדם עובר צרות, אם הלב שלו הוא לא לב של אבן, אז הוא מבקש לדעת מה הסיבה. זאת אומרת, זה מביא אותו, זה, זה גורם לו לתהליך של תשובה. אז תשובה לא חייבת להיות דווקא במובן של... קודם כל הוא מתחיל לחשוב. הוא מתחיל לחשוב. אם הלב שלו הוא לא הלב של אבן, זה גורם לו לחשוב, לבחון, לבדוק. אז הוא אומר, לב מתנה, מוח הוגה, מחדש, ואף, וההסתכלות הראשונה היא, אני, כמו שהוא אומר, לא יוכל לעמוד בשפל. הוא לא מוכן לחיות בשפלות. במצב של, במצב של שפלות. אפשר להתווכח, זה, זה טוב, זה לא טוב, אבל זה המציאות. זה המציאות.
אבל רואים שזה גם, אפילו אם באופן מציאותי אין בו תשובה קלאסית.
נו.
בכל מקרה הצרות ממרקות.
עוד פעם?
שהצרות נחשבות כממרקות, אפילו אין פה באופן קלאסי.
קודם כל, מי אמר שאין פה תשובה קלאסית? יש פה גם תשובה קלאסית. נכון שהתשובה היא לא תשובה למקורות, אבל כמו שהוא תיאר קודם, כשדור, כשאדם הוא שטוף ב... כשאדם הוא פורה כל, זה בא לידי ביטוי בכל השטחים. לא רק בשטחים שבין אדם למקום. זה גם, זה בא לידי ביטוי גם בשטחים שבין אדם לחברו. והוא צייר מקודם שהדור הזה, אין לו, אין לו הערות עליו באופן, באופן, עמוק, דרסטי, ביחס ליחסים שבין אדם לחברו. אם יש הערות עליו, זה ביחסים שבין אדם למקום. מה, זה לא תשובה? זה גם כן תשובה.
מקור
לכמה
שזה...
בבקשה?
מה אתה, תשובה למקור או כמה? מה אמרת,
תשובה למקור? לא, אני אומר, הוא דיבר על תשובה קלאסית.
כן,
אמרתי, נכון שזה לא תשובה קלאסית, אבל מי אמר שאין תשובה בכלל? כן? זה מה שאני אומר. על כל פנים, זה מה שהוא אומר, הצרות מרקו, שטפו, נתנו לו לב מתנה ומוח הוגה מחדש ואף. זאת אומרת, זה ברור שהאיסורים שעם ישראל עבר במהלך הדורות, זה לא רק אותו, לא רק הדור הזה, זה שנים. אז הוא אומר, האיסורים האלה קודם כל גרמו לכך שלא יוכל לעמוד בשפל. זאת אומרת, הוא דורש, מה פירוש לא יוכל לעמוד בשפל? הוא דורש, דורש שהכל יהיה גבוה, לא יהיה נמוך. לא יהיה נמוך. לא, זה הכוונה, לא יוכל לעמוד בשפל. כנפיים עשה לו רוחו ובמרומים ימרי. אבל גם שם, במרומים, לא נתנו לו, זאת אומרת, יש פה, הניתוח של המציאות, כפי שהוא רואה אותה, היא שיש פה באמת התרוממות, רק ההתרוממות, הבעיה היא שההתרוממות עדיין לא נותנת, לא ממלאת את ה... את ה את, כיוון שהוא גם לא יודע להגיד מה הוא רוצה, אבל מכל מקום זה גם לא ממלא את הצרכים שלו, זה מה שהוא אומר, כן? כנפיים עשה לו רוחו, ובמרומים ימרי, אבל שם, במרומים, לא נתנו לו עדיין את חפצו. מעל ירושלים דלמטה, החרבה והשוממה המושפלת עד שאול תחתיה התעלה. אבל ירושלים של מעלה הוא לא יוכל להיכנס. למה? משום שהסדר הוא שכדי להיכנס לירושלים של מעלה צריך להיכנס, זה מדרש, כן? או גמרא, כן? אין הקדוש ברוך הוא נכנס לירושלים של מעלה עד שייכנס לירושלים של מטה. מקדש עיר מלוכה, כן? כמו שהפיוט אומר, מקדש עיר מלוכה, קום יצאי מתוך ההפיכה, רב לך שבת בהם הקבחה, אז יש פה, הוא מבין שהשיר הזה מבטא שלבים. מקדש עיר מלך, מקדש מלך עיר מלוכה, קום יצאי מתוך ההפיכה, רב לך שבת בהם הקבחה, התעוררי, התעוררי, קיבה עורך, קומי אורי. זאת אומרת, השלב הראשון זה צאים מתוך ההפיכה. רב לחשבת בעמק הבכה. רק בשלב השני כתוב, קיבה עורך, קומי אורי. אורי אורי שיר דבר, כבוד השם עליך נגלה. יש שלבים. לכן, אבא נכין לו הדרך. אבא נכין לו הדרך. זאת אומרת, הפירוש הוא, יש לנו עסק עם ציבור יש ציבור שהוא לא יודע שהוא כל כך גדול, אבל מצד שני, כמו שהוא אומר, הוא מעל ירושלים של מטה, הוא לא יכול לחיות במצב של שפלות, של עמק הבכה. אבל הוא לא יודע איך, כמו שהוא אומר, אין אפשרות להיכנס לירושלים של מעלה, אי אפשר לחיות במצב של גודל אם אתה לא מתחיל מהשלבים הראשונים. אין דרך לדלג. חייבים ללכת בשלבים. אז אלא מה? צריך להראות לו את הדרך. אבא נכין לו הדרך, נראה לו את מבוא העיר, למען יוכל למצוא את הפתח. נודיע לו שימצא מה שהוא מבקש דווקא בגבול ישראל. זאת אומרת, למה? כי הוא חושב שבגבול ישראל הוא לא יכול למצוא. וכמו שהרב אמר קודם, למה לא? משום שהכל מושפל, הכל נראה ירוד. הוא עם זהב, משני הקטן הטוב. הכל נמצא במצב של עמק הבכה. אז הוא אומר, נודיע לו שימצא מה שהוא מבקש דווקא בגבול ישראל. כמו שאומר הפסוק בשיר השירים, אחזתיו ולא ארפנו עד שאביתיו אל בית אמי ואל חדר אורתי. אנקחה אביאך אל בית אמי תלמדני, אשכחה מיין הרקח מהסיס רימוני. לא נעשוק ממנו את כל האור והטוב, את כל הזוהר והעוצמה שרחש לו. לא נעשוק ממנו, זאת אומרת, התחושה שלו, למה באמת הוא לא, למה הוא לא מתקרב אל בית אמי ואל חדר אורתי? משום שהתפיסה שלו אומרת שברגע שהוא ייכנס לבית המדרש, כן, אז זה דורש ממנו כביכול עושק של כל, כן, המציאות של בית המדרש עושקת ממנו את כל האור והטוב, כי אין באור. כך הוא נראה, כך נראה בית המדרש. אז הוא אומר, לא נעשוק ממנו את כל האור והטוב, את כל הזוהר והעוצמה שרחש לו. כי אם נרבה עליהם, נזריח עליהם באור של חיים, באור אמת, המנהיר ממקור הנשמה הישראלית, וברגע שנזריח עליהם אור של חיים, או אמת, הוא אומר, בנינו יביטו אליו וינערו. הבעיה היא, כמו שהוא אומר, אנחנו לא מהירים. מצד אחד, התחושה שלהם היא שהוא צריך, כשהוא נכנס לבית המדרש או לבית הכנסת, כביכול לזרוק מעצמו את כל האור, את כל מה שהוא חושב לאור ולטוב, זוהר ועוצמה שרחש לו. והרב אומר, יש דברים ש... יש דברים שהם דברים, 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 דברים נכונים, שאי אפשר להתכחש עליהם. הגמרא אומרת, חוכמה בגויים תאמין. יש דברים שהם בגדר חוכמה, שהתחושה של אותם אנשים היא שאי אפשר להיפרד מהם. אז אומר הרב, נכון, יש, לא נעשוק את כל האור והטוב, את כל הזוהר והעוצמה שרחש לו. מה נעשה? נרבה עליהם, נזריח עליהם אור של חיים. נעיר אותם, נתעלה לנקודה כזאת שמסוגלת להעיר את אותם הדברים באור של חיים, באור אמת. המחלה הנוראה של הדור, אין מקומה העיקרי לא בלב, לא ברגש, לא בתאווה והפקרות, לא בידיים פועלות אבן, ולא ברגליים עצות לרעה. מעניין. את אף על פי שזה נראה כאילו באמת, אמרנו, בין אדם למקום, כביכול אתה מרגיש שהם על כל מה ששייך לבן אדם למקום אין הקפדה. אז אומר לו, אין מקומה העיקרי לא בלב, לא ברגש, לא בתאווה והפקרות, לא בידיים פועלות אבן, ולא ברגליים מצות לרעה. אף על פי שכל אלה, ואת הוא אומר, כל אלה חולים ונכאבים מנם. אז מה הבעיה? הוא אומר, הבעיה היא, יש מצבים, יש מצבים של חולי, חולי הנפשות, מה שנקרא חולאים רוחניים, שהמחלה היא כמו שהוא אומר, המחלה היא בלב, ברגש, בתאוות שהאדם רדוף אחרי, בהפקרות שהוא חי בה. הוא אומר, לא, לא, פה, 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 זאת איננה הבעיה. הנקודות האלה הן לא חולות, הן חולות, אבל יסוד המחלה הוא לא בנקודות האלה. יסודה של המחלה הוא המוח. יסודה של המחלה שהדור חולה בה זה המוח. מה זה בפירוש המוח? כוח המחשבה. אז הוא אומר כך, בראש פסגת המחשבה החובקת את הכל. המחשבה מקיפה את כל, המחשבה זה היסוד. המחשבה, המוח, זה היסוד של כל המציאות הרוחנית והגשמית של האדם. הכל נמצא במוח. אז הוא אומר, יסודה של המחלה הוא המוח. כוח המחשבה. בראש פסגת המחשבה חובקת את הכל, מסתתרת מחלה עזה. שהיא עמוקה מכל שפה מורגלת. זאת אומרת, הפירוש הוא, זאת מחלה שאנחנו בכלל לא מכירים אותה. היא כל כך עמוקה שאנחנו גם בדיבור, גם אנחנו יודעים, רופא יודע, יש מחלות, יש מחלה כזאת, יש מחלה כזאת, יש סימפטומים כאלה שמעידים על בעיה כזאת, אבל הוא אומר, מסתתרת מחלה עזה שהיא עמוקה מכל שפה מורגלת. ובגלל זה הוא אומר, זוהי הסיבה שהמציאות שהוא תיאר אותה קודם, שהדור לא מבין את אנשי התורה, ואנשי התורה לא מבינים את הדור. בשבילה, בגלל העומק של המחלה, לא יבין איש את שפת רעהו. וכל המקרים הצדדיים, כן, שמים הם נוספות להגדיל את ההתרחבות של החולי האנוש. זאת אומרת, יש גוף המחלה, ויש כביכול, כמו שאמרנו, סימפטומים נוספים שהם מגדילים את ההתרחבות של החולי האנוש. ואיננו רואות וחלות. מה פירוש שאיננו רואות וחלות? האדם נמצא במצב של צמא. אז הוא יודע שהוא במצב של צמא, אבל והוא מחכה, עיניו קלות לטיפה של מים, אבל לא מגיעה טיפה של מים. אז הרב אומר, אני רואה, אני יודע. אבל אני לא רואה, ואת אני נמצא במצב שמצד שני אני לא רואה איך אני, איך מרפאים, איך בפועל, לא איך מרפאים, איך מרפאים הוא חושב שהוא יודע, הוא יודע מה המחלה, אבל הוא אומר, אני לא, איננו רואות וחלות, גם מבלי חקור הרבה, איננו רואים שהסיבה לכל מכאובי הדור היא רק המחשבה. ההמון הרב אמנם הוא נמשך אל הזרם, ההמון הרב, זאת אומרת, יש מה שנקרא פסיכולוגיית ההמון. הטבע האנושי, בדרך כלל, זה מה שנקרא האוילם, העולם, נמשך. מישהו עושה, מתנהג בצורה מסוימת, או קורא לרעיון מסוים, אז הציבור ככלל, בדרך כלל, נמשך. אז הוא אומר, ההמון הרב, אמנם הוא נמשך אל הזרם, על ידי התגעשות של מאומה, על ידי הסמיכה, סמיכה הכוונה היא הוא נסמך על איזה אבטוריטטים שלו ועל ידי קלות הדעת. זאת אומרת, יש מושג של עדר. הציבור בכלל, בדרך כלל הוא עדר, כולם נמשכים, כן? יש אחד שמושך וכולם נמשכים אחריו. אז הוא אומר, ההמון הרב אמנם הוא נמשך אל הזרם על ידי התגעשות של מאומה, על ידי הסמיכה, על איזה אבטוריטטים שלו, הוא נסמך על כמה אנשים שיש להם השפעה עליו, ועל ידי קלות הדעת. אבל הוא אומר, מה עומד בשורש? אבל הסיבה הפנימית שמסובבת את כל אלה היא התנועה המחשבית הכוללת, שמצאה מקום במוחם של הכוחות הפועלים על ידי מה שבא לבקש חשבון על כל האוצר של הרגש שהיה להם מאז בלבבם. זה משפט ארוך, אני אקרא את המשפט ואחרי זה נסביר אותו. אבל הסיבה הפנימית שמסבבת כל אלה היא התנועה המחשבית הכוללת שמצאה מקום במוחם של הכוחות הפועלים על ידי מה שבא לבקש חשבון על כל האוצר של הרגש שהיה להם מאז בלבבם, על ידי ההרגל, על ידי החינוך, על ידי המורשה ברב או במעט, ולא מצאה ידם להעמידו על בירורו מכל צדדיו. הם דומים שמצאו רק צדדים קהים של רגש בלא דעת, של פחדנות ומורך לב, ומורך בלא אומץ לב, וגבורת החיים וייחם לבבם בקרבם. זאת אומרת, הוא חוזר למעשה בצורה יותר מפורטת על הנקודה שהוא דיבר עליה מקודם. הוא אומר, כמו שהוא מתאר כאן, הבעיה היא, כמו שהוא אומר, בעיה במוח, בעיה במחשבה. כל אלה היא, הסיבה הפנימית של כל אלה היא התנועה המחשבית הכוללת שמצאה מקום במוחם של הכוחות הפועלים על ידי מה שבא לבקש חשבון. זאת אומרת, הפירוש הוא כך, אדם אורגן, קיבל חינוך, והוא רואה שמה שהוא הורגל או מה שהוא חונך בו, כן, לא כביכול לא מתאים או לא עונה, בלשון שלו, לא מצא ידם להעמידו על ברורו מכל צדדיו. הם דומים, זאת אומרת, מה פירוש הם דומים? הם מדמים או הם חושבים שמצאו הציור שבה היהדות מוצגת. זה הטענה שהרב טוען. הציור או הצורה שבה היהדות מוצגת היא צורה שרואים בה, היא נראית, כמו שהוא אומר, רק עם צדדים קהים, רגש בלא דעת, פחדנות, מורך זה פחד, בלא אומץ לב, ללא גבורת חיים, וזה גורם לכעס. ויחם לבבם בקרבם.
ככה
היהדות מוצגת. כך בגלות נראית, הרי הרב מדבר, כן, הרב מדבר לא על היום, הרב מדבר על הדור שלו. הצורה שבה מצד אחד, התכונות שהם גדלו עליהן, הן תכונות של הפוכות. והצורה שבה היהדות מוצגת לפניהם היא שונה לחלוטין מהתכונות שהם קנו, מהתכונות שהם גדלו עליהם, שהם ימצאו לעצמם. זה מה שהוא אומר. הם, כמו שהוא אומר, מה הוא מתאר? הם מדמים לעצמם שהיהדות נושאת בקרבה צדדים קיים, רגש בלא דעת, פחדנות ומורך בלא אומץ לב.
מה זה רגש בלא דעת?
רגש בלא, מה הכוונה רגש בלא דעת? זאת אומרת, גם במקום שיש רגש, אז אין הפעלה של השכל. זה לא פועל תחת ההיגיון. גם במקום שכביכול נראה רגש. כשאדם מגיע למדרגה, הוא מבין שגם יש לאדם רגש, אבל צריך היגיון. הוא צריך להיות נשלט בי. על ידי ההיגיון של האדם. אני לא יודע בדיוק למה הוא מתכוון, אבל הוא מתאר מציאות, כמו שאמרתי, מתאר צורה של חיים שכביכול נראה שהכל בה נתון תחת חיסרון, או תחת חסרונות, כמו שהוא אומר. אז, ומתוך שלא מצאו דרך סלולה, איך להאיר באור הדעת על הרגש המשומר מימים היותר עתיקים, וגם היותר טובים לאומותינו, לרומם, זאת אומרת, אני אולי אסביר, שאני עכשיו יכול להבין יותר מה זה רגש בלא דעת. הפירוש הוא רגש בלא דעת, הכוונה היא, אתה מוצא צורה של התנהגות, כשאתה לא, אתה לא מביא לידי ביטוי את השכל או את ההיגיון שיש באותה צורה. אתה מתנהג בצורה מסוימת, כשאתה לא מבין למה אתה מתנהג כך. כמו שהוא מתאר, הדור מבקש הדור מבקש את ההיגיון בכל דבר. אז זה תביעה, זה תביעה, תביעה בסיסית שהיא מובנת. אבל הוא מוצא התנהגות, הוא מוצא התנהגות שמושתתת, כמו שהוא אומר, עבודת השם, כן? עבודת השם בהרבה מקרים מוצגת כמושתתת על רגש בלי דעת, בלי היגיון. בלי היגיון. אז ומה, ומצד שני, ומתוך שלא מצאו דרך סלולה, איך להאיר באור הדעת על הרגש המשומר מימים...
זאת אומרת... זה החיפוש של טעמי המצוות שהרבה מוצאים את זה הרבה בציבור הכללי?
לא, 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 לא רק טעמי המצוות. הנקודה פה, אתה רואה... ההתייחסות היא, ההתייחסות למציאות שהנראית היא שכביכול רואים סדר של עבודה שאנשים אנשים מתנהגים לפי אותו סדר, כשאין אין מה שנקרא אין כל סדר העבודה לא נראה כמושתת על היגיון. לא שאין היגיון, אתה גם בא במגע עם אנשים שלא מבקשים את ההיגיון, אז זה נראה לך שהכל בכלל לא הגיוני. יש, זאת אומרת, מצד אחד כל עבודת השם שלנו היא עבודת השם שאנחנו מתאגים בה, כך קיבלנו מעבותינו. אבל כשאדם עובד השם הוא מלא, אז יש מה שנקרא ליווי הגיוני לכל סדר העבודה שלו. כשעבודת השם מושתתת על פי השולחן ערוך ועל פי הגמרא ועל פי הראשונים, אז זה לא נראה כמשהו עקר, כמשהו תלוש, אלא כשיהודי עובד את השם כמו שצריך, אז הכל מושתת על יסודות. אבל כשיש נתק בין סדר העבודה לבין היסוד שלה, היסודות שלה, אז זה נראה הכל תלוש. אז זה צורה של רגש בלא דעת. מצד שני, מתוך שלא מצאו דרך סלולה איך להאיר באור הדעת על הרגש המשומר מימים היותר עתיקים, וגם היותר טובים לעומתנו, לרומם את כל הנקודות הפרטיות עד נקודת הגובה של השכל המתנשא, החופס וחוקר נתיבות עולם. החפץ, זאת אומרת, אתה צריך להבין שיש לך עסק עם דור שמבקש להבין לעומק, כל דבר ודבר. אז מצד אחד יש פה ברכה. הרצון לרדת לעומק, להבין כל נקודה, כל פרט. אבל מאידך גיסא, הדברים כמו שמוצגים, הם נטולים היגיון. אז ממילא נוצר המצב שהוא תיאר קודם. שוב, נפסיק כאן, נמשיך מחר.